טוב, אנחנו באמצע סוף פרק ב'. ראינו שבעצם מתחילת הספר, אז בהתחלה היה את הצהרת עמדה כמו שאמורה להיות באותו הדור, המשך של יהושע, אני יהושע, המשך של משה, אז כן, המשך של יהושע, כל עוד זה היה נמשך, אז בעצם דור השופטים היה נדחה, כאילו הדור הזה שעדיין אומר ראש שהוא אמור להגיע. היינו בפרק ב' החולשה, סליחה, בהמשך פרק א' את החולשה בכיבוש, ועד כמה שזה היה בעצם חולשה מובנית, אפילו קצת חולשה מתבקשת, שבעצם עם ישראל ניסה לעשות כזה סטטוס קוו קבוע של יש מובלעות של הגויים, הם הגויים שלא נלחמו בנו ומעלים לנו מס, ובעצם הגויים, השם עושה ככה שהגויים הם אלה שלא נותנים למצב הזה להימשך, כמו שהם כבר הבטיח שהם יהיו לסיכים ולצנינים. היינו, הדבר הכי חמור בכיבוש הארץ זה גבול האמורי, ואיך זה נהיה גבול, אז הגיע המלאך מהבוכים. זה היה בעצם פרק ב', ותחילת פרק ב', בעצם המלאך הוכיח על כיבוש הארץ ואמר שלכן הגויים, הואיל ועם ישראל התרשל בכיבוש, לכן הגויים עכשיו לא יוכלו להוריש את הגויים. אחר כך מפסוק ו' בפרק ב', בעצם עברנו מחטא אי ההורשה לחטא עבודה זרה. כבר בהתחלה כתוב, פרק ו' עדיין כתוב, חוזרים לצד הטוב שהיה לפני התקופה שעבדו את השם כל ימי השופטים, כל ימי הזקנים. אבל אחר כך מפסוק י' עשו הרע בעיני השם, ואז הקדוש ברוך הוא מקים אויבים על ישראל. עכשיו בעצם מה שנשאר לנו זה סוף של פרק ב' שהוא מאוד מהותי, הוא בעצם נותן לנו את הקוד, ממש את הקוד הגנטי של התקופה הזאת, מה המרכיבים שלה ומה האופי שלה, והיא תכניס אותנו מחלון מסוים לחזרה אל הבירור הכללי, מה מעמד השופטים ומה עניינם ומה עניין התקופה. אז בואו נקרא פסוק י' א', ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם ויעבדו את הבעלים. אז פה בעצם זה ההידרדרות שהתורה הצביעה עליה, מי ירשת הגויים לעבודה זרה. ויעזבו את השם אלוהי אבותם, המוציא אותם מארץ מצרים, וילכו אחרי אלוהים אחרים אלוהי עמים אשר סביבותיהם, וישתחוו להם ויכעיסו את השם, ועזבו את השם ועבדו לבעל ולאשרות. אז ראינו את המלבים שאומר שיש בעצם שני שלבים של עזיבת השם. יש השם שעדיין נקרא אלוהי אבותם, כלומר זה עדיין בשיתוף, והעזיבה השנייה זה כבר עזיבה מוחלטת, ובהתאם לזה גם יהיה השעבוד. ויחרף השם בישראל ויתנם ביד שוסים, וזו המדרגה הראשונה. מדרגה שנייה, והם קרים ביד אויביהם מסביב ולא יכלו עוד לעמוד לפני אויביהם, כלומר השם לא עזר להם אבל עדיין לא מסר אותם מה שכתיב. שלב שלישי, בכל שיצאו יד השם הייתה להם לרעה, שזה כבר לא רק לתת אותם למזל, לא רק להניח אותם למזלות, אלא מה שהשם גורם לזה שעם ישראל יהיה חלש מול האויבים, ומעילה הכל יהיה לרעה מול האויבים. ואז אנחנו בעצם מגיעים לפסוק מאוד מהותי. אחרי שנאמר שהשם נותן את ישראל ביד הגויים באופן החמור ביותר ויצר להם מאוד, פסוק ט"ז מיד כתוב ויקם השם שופטים ויושיעום מיד שוסיהם. אז זה פסוק שהוא בעצם מאוד תמוה. השאלה היא, למה השם הקים שופטים? אם היה כתוב ויצר לישראל מאוד ויזכו אל השם ויקים להם שופטים, הייתי מבין. שזה ככה הרבה פעמים, מה שנקרא גננת, ככה לומדים. זאת אומרת שיש מעגל, חטא, תשובה, שופט, ואז שוב פעם חטא. אבל פה, בפשט לא כתוב ככה. כתוב, השם מסר את ישראל ביד הגויים, ויקם השם שופטים ויושיעום מיד שוסיהם. אז זה לא ברור פה למה. כלומר, ממה נפשך השם? אם אתה רוצה עכשיו להניש את ישראל, תניש אותם עד הסוף. אתה רוצה להניש אותם קצת, אז תעשה שהגוי לא ישלוט הרבה. אבל ממש הנהגות, בא בשעה שתי הנהגות סותרות. מצד אחד מוסר אותם ביד האויבים, מצד שני, ויקם השם שופטים ויושיעום. עוד נקודה שהיא בולטת בדברי הרב במהלך הידיעות, שקצת משהו פה ששוב פעם, בגלל שזה מקביל, יש אויב ובמקביל יש שופט, שזה לא הרשעה גמורה, שאין פה כאילו מין הצלה, ישועה, כמו יציאת מצרים, זהו, אין מצרים. אלא זה בעצם מהלך כזה קבוע, שאנחנו ביד האויב, אבל יש לנו סמיכה, כמו שהרב קורא זה שם, איזה מין משענת זמנית, שקצת מזכירים בקטע הזה את הגלות, שאנחנו בגלות ותחת האויבים, אבל יש, כמו חי ואסתר. בואו נראה עכשיו את הפסוק הבא. וגם אל שופטיהם לא שמעו, כי זנו אחרי אלוהים אחרים והשתחוו להם. שרו מהר מן הדרך אשר לכו אותה לשמוע מצוות השם ולא עשו לכם. אז פה זה ממש המשך מה שראינו בפסוק הקודם. וגם השופטים לא שמעו. אז קודם כל, כן מתחדש פה משהו ממש חשוב, שהשופטים, חוץ מזה שהם עסקו בהושעה, הם עסקו בהחזרה בתשובה. פה זה מפורש. ואם נשאל את עצמנו, מתי זה בעצם, נקרא לזה מעגל הקבוע, מגיע החזרה בתשובה לפי הפסוקים? זהו, מה שמה? עם ישראל בצרה, לא חוזר בתשובה. השם שולח לו שופט, השופט מחזיר בתשובה וממילא מושיע. למרות שמאוד קשה לחלקל את זה בפסוקים, כי והיה כי השם שופטים והושיעו, משמה שכי הוא קודם כל מושיע אותם, משמה אפילו בלי תשובה. ואז, וגם שופטיהם לא שמעו, כאילו מכלל הפסוק פה אתה שומע, רגע, וכמובן שהשופט עסק בשיט ישראל דרך הישר, אז בעצם אולי המעגל הוא בכלל אחר? חטא.
עסק בישר, עסק בלעשר.
אולי הוא בכלל לא הצליח, אתה אומר. נכון, זה הכי, זה מה שאני אומר, שקצת משהו פה, שבכלל מעגל שאולי ממש קשה להבין אותו. עם ישראל חוטא, נמסר לאויבים, השם שולח שופט, שופט מנסה להשאיר את ישראל, לא מצליח, ואז מה? ולכן, שרו מהם לדרך, בואו נראה, נמשיך פסוק י"ח, וכי הקים השם להם שופטים. והיה השם עם השופט והושיעם, עוד פעם לא כתוב תשובה, השם הקים שופטים והיה עם השופט והושיעם יד עובדים כל ימי השופט כי ינחם השם מן הקטן מפני לחוצים ודוחקים והיה במות השופט ישובו וישחיתו מאבותם. יפה, אז פה...
לא כתוב בגלל תשובה.
נכון, כן, לא כתוב פה תשובה גדול, לא כתוב פה שהשם הושיע את ישראל בגלל התשובה. ואז, והיה במות השופט ישובו וישחיתו מאבותם ללכת אחרי אלוהים אחרים לעובדם שתחוות להם. אז פה כן קצת משמע, אולי יותר מקצת, פה משמע שכן, בסופו של דבר העם עבד את השם כל ימי השופט, אבל במות השופט זה לא יחזיק כלום. מי במות השופט? ישוב השחיתו מאבותם. חשוב השחיתו מאבותם, אפילו קצת משמע שזה להתדרדר והלך. לא יפילו מהם דרכם הקשה. אז בעצם אנחנו צריכים ממש להבין. הפסוקים באופן ישיר משמע שהייתה להם שופט תוך כדי הצרה. וצד שני, הפסוקים כן רואים שסופו של דבר חיי השופט כרוכים עם תשובה. אז מתי התשובה הגיעה במעגל הזה? לפני השופט בזכות זה קיבלו השופט, או בא השופט השיב אותם בזכות זה הושיע, או אולי אפילו משהו שלישי שהושיע, ואז ככה זה היה תחילת תהליך של תשובה? קצת לא, ממש לא ברור הפסוקים האלה. לפני שניכנס כאילו למקורות שמבארים את זה ולמהות פה, אז שוב להזכיר, האם בספר שופטים בכלל כתוב שהישראל שבו באופן ישיר. פה ראינו מתוך הפסוקים עולה שהנה, אם כתוב מות השופט ישוב ושחיתו, אז משמע שלפני זה, אבל כמובן שזה חסר מאוד. האם בספר שופטים כתוב בכלל דבר כזה, מילה כזאת, משפט כזה, שעם ישראל שב? מישהו זוכר? לא, אני רואה איזה ביטוי שכתוב עם ישראל. מה? נכון, זועקים זה לא מזה, אתה יודע, ביטוי, לא יודע, זה בדרך אל. אתה אומר בעצם יש זועקים אליו. טוב, אולי האם יש ביטוי מפורש יותר? יפה, זה נכון. יש פעם אחת בספר שופטים שכתוב ממש משפט שישראל שבו אל השם, וזה לפני יפתח. בפרק י', שזה הפרק המקדים ליפתח, כתוב בהתחלה, שם ראינו את זה בתור הידרדרות הכי חמורה, ממש המון עבודות זרות ואפילו לא בשיתוף. ואז כתוב פסוק י, פרק י, פסוק י, ויזעקו בני ישראל אל השם לאמור, חטאנו לך, וכי עזבנו את אלוהינו ועבוד את הבעלים. כלומר, פה יש איזשהו וידוי, שזה כבר מקרה יחידי, ואני אומר לנתן שבשאר הפעמים זה לא כתוב, משמע שזה ויזעקו זה הרבה, כנראה פחות. בוא נראה, לא יודע, לפחות במה שמפורש. בוא נראה, אחר כך, פסוק ט"ו, אחרי שהשם עונה להם, אתם עזבתם אותי, מה אתם רוצים? פסוק ט"ו, ואמרו בני ישראל, השם חטאנו, עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך, אך הצילנו נא היום הזה, ואז פסוק ט"ז, והסירו אותו, לא ינחם מקרבם, ועבדו את השם ותקצר נפשו בעמל ישראל. אבל אני חושב שיש פה בהחלט מכלל הן את השומע עליו, שבדרך כלל זה לא העיקר, אני לא יודע אם זה לא היה, זאת אומרת נראה שכן היה, אבל זה לא העיקר, וזה אני חושב מה שמרכזי יענינו. הנביא ספר שופטים אומר, השם נתן אותם בגלל שופטים, ונקרא לזה ברגע מקבילה של הקדוש ברוך הוא, הוא שם לנו שופטים. כמובן היה פה תפקיד מאוד גדול לתשובה, אבל זה לא מה שהנביא מדגיש בעיקר. יפה, אז בעצם אנחנו צריכים גם לשאול מתי ואיך הייתה תשובה. שאלה יותר מהותית, מה המהות של התקופה הזאת? כאילו, תקופה, זה זכורה הנהגה תמורה מצד הקדוש ברוך הוא שצריך להבין אותה. אתה רוצה למסור אותנו לגמרי, תמסור, אתה רוצה להציע אותנו. מה זה הגם וגם הזה? אז בואו נתחיל אולי מהרגע, אחר כך נעסוק במתי התשובה, כן, אחר כך נעסוק במתי בדיוק הייתה התשובה. קודם כל נעסוק במהות. בואו נראה רגע. אמרנו, ראינו ש... כמה פעמים הקודמות, שעסקנו במעמד של השופט באותה תקופה, ראינו שהשופט יש בו צד גדול של דמיון למלך, צד שני הוא בעצם דמות קודם כל רוחנית, הוא שופט, והוא עושה גם המנדט הראשון שלו זה שופט, אבל כשאין מלך, ראינו ברן, באבא מלך, כשאין מלך, אז בעצם הסמכות שלו מועצלת יותר, וראינו, המבט העקרוני שאמרנו, בתקופת השופטים השם בעצם מחנך את עם ישראל, שעוד לפני מלוכה, שזה בעצם תפקיד שנהוג בעולם להיות תפקיד טכני, מעשי, לגבש את העם, להציל אותו, לכנס אותו למלחמות, עכשיו מחנך את ישראל, קודם כל ההנהגה בהם רוחנית. יש עם ויש חיי לאום עוד לפני המלכים. סביב הגורם הרוחני, שזה בעצם השופטים, אפשר להוסיף את זה גם את המשכן, וכל מה שכן יש גורמי האחדות של העם. עכשיו, מה שאנחנו רואים עכשיו, זה עד כמה עם ישראל היה תלוי בדמות השופט. אבל כדי להבין, נציין מה בעצם כתוב פה. בואו ניקח, נשווה את זה שנייה למלכים. ייקח מלך, לא יודע מה, מלך מאוד גדול, שלמה. אצל שלמה הייתה עלייה וירידה, זמן שבו עם ישראל היה ממש בדבקות עם שלמה, ואחר כך הנביא אומר שלא ניכנס למה הייתה הירידה, אבל שהייתה ירידה, מה שהנביא קורא, שנשים נוכריות ועבודה זרה. לפחות כאילו על פי איך שהנביא קורא לזה. אצל השופטים אנחנו מוצאים ממש באופן חד, יש עם השופט ויש בלעדיו. כל זמן השופט עם ישראל דבק בהשם, ולא מוצאים כאילו שופט שאחר כך אולי אצל שמשון אפשר לקראת הסוף אפשר להתווכח מה... בסדר, שאלה טובה, אם מחשבים את אבימלך. בכל אופן גם מאבימלך אתה לא פה מוצא מול העמים נפילה. כלומר היה שם בזה ברור בתוכן, אתה לא מוצא שזה הקוד של התורה שהנביא פה ממש מתווה לנו. כשעם ישראל חוטא, אתה תראה שהעמים אוכלים אותה. עכשיו, אז מה שרוצה שבעצם, זה הופך מאוד למהותי את הפסוק שראינו, והיה כי השם שופטים ויושיעום, ואחר כך פסוק י"ח, וכי הקים השם להם שופטים, והיה השם השופט והושיעם. אז אני חייב כאילו שאלה, כאילו יכול, רק של דקדוק, אז מי יושיע? והיה כי השם שופטים ויושיעום, וכי הקים השם להם שופטים, והיה השם השופט והושיעם. כאילו, השם, אם נתרגן את זה במילים חופשיות, השם רוצה להיות עם עם ישראל. אז הוא שם שופטים, שהשופטים יהיו באי הכוח שלו, הצינור שדרכה, השם עם ישראל, כשהשם עם ישראל, אז עם ישראל לא חוטא, ועם ישראל עומד מול האויבים. וזה שכתוב שתמיד, במות השופט, והיה במות השופט, ישירו וישחטו אבותם.
יש עוד השחטה.
לא, אז ראינו. שנייה, לפני זה כתוב, וגם השופטים לא שמעו, כלומר, עם ישראל לא שומע השופטים, אבל זה לא שומע כאשר השופט קיים, ככה גם רואים המפרשים.
לא שמעו רק אחר
אומת... בדיוק, בדיוק. כי זה מה שהנביא עצמו מפרט, והיה אומת השופטת שהוא ישחטו מאבותם. עכשיו, רואים את זה גם בזה, בשופטים פעם אחר פעם זה כתוב, והיה אומת זה, והיה ישראל הרע בעיני השם. עכשיו, אני אעיר בדבר הזה משהו ממש חשוב, רשי ביחזקאל, יחזקאל, השם אמר לו לשבת, לעשות לו לבנה ולעשות עליה מצור, וזה 390 יום. ככפרה על כל שנות החטא של עם ישראל. שם רשי עושה את החשבון ששנות החטא התחילו עם 100 שופטים. כלומר, אנחנו נמצאים בתקופה שממנה התחיל שנות החטא, חוץ מ100 השופטים עצמם. כלומר, כל מה שבין השופטים זה שנות החטא. עכשיו, באמת שם אני אעיר שהמלבין, כזה מתווכח איתו ואומר, רגע, אומר לרשי שם בעיה קצת בחשבון, אז המלבין שם אומר לרשי, רגע, אבל אולי, אולי בעצם בימי השופטים עצמם, מה אתה כל כך חד, בין השופטים זה תקופת החטא, וזה לא תקופה צריך לחפש, זה הייתה תקופה טובה. אנחנו רואים עד כמה זה חריף, שאם השופט או בלי השופט, זה השנים צריך לחפר עליהם, וזה השנים לא שלכם. והמלבין כן רוצה לומר שגם חלק משנות השופטים, גם בסופו של דבר היה חטא, אבל אני חושב שרשי בזה עיקר, כמובן מול המלבין. בכל אופן, הפסוקים פה מציגים את זה ככה, שהשופט נמצא ואז והיה השם השופט, וכאשר השופט מת, אז, כמו שנראה כל פעם, ועשו הרע, ואז ישוב וישחיתו מאבותם. אז אנחנו רואים עד כמה, אני חושב שזה כבר עובר מעבר, אני חושב, זה, אני חושב שמה שאני רוצה לדעת כמה, זה לא סתם שהנביא לא, רואים שיש תשובה, אבל לא בדיוק מדגיש איפה המקום שלו. כי העיקר פה זה השם עם, עם ישראל, סלש השם עם השופט, ולכן עם ישראל. כלומר, זה, אני חושב שההנהגה שרואים קצת שהיא מעבר, היא מעבר להנהגת השכר והעונש הרגיל. כלומר, מעבר לשאלה, מה, שוב, נחזור למה הנביא אומר, השם ביצר להם מאוד, כי עם ישראל חטא, אבל בא בשעה והיה כי הם השם שופטים. אני חושב שזה קשור למה שראינו לאורך השיעור הקודמים, שעם ישראל בתקופת השופטים, כמו שמשה אומר ליהושע, כמו שכמה מדרשים אומרים, כתינוק שנשבע. החטאים של השופטים זה לא חטאים של דור שמרד, חטאים של דור שעוד לא מבין מה זה לעבוד את השם, לא מבין מה זה חיי הארץ, שמתחיל להתמודד מול העמים. ולכן השם בעצם במקביל, צד אחד הנהגת שכר ועונש, חזקה שאנחנו נדבר על העון, ומצד שני, כמעט בא בשעה, השם בעצם משאיר את ישראל אליו, ועוד מעט נדבר מתי בדיוק היה התשובה הזאת, אבל משאיר את ישראל אליו על ידי זה ששופט איתם, והשגחתו איתם, ומילא הגויים לא יכולים, אבל זה ממש צינור ישיר והכרחי. ברגע שאין את הצינור הזה, חוזרים כאילו למצב הטבעי. זה להגיד שיש פה בעצם שתי מציאויות שונות. כשהשופט נמצא, זה מעבר ל... אני חושב שממש זה מה שעולה פה מהפסוקים, שזה מעבר לעניין הטכני של... של יש רגע מסוים שבו עם ישראל חוזר תשובה, וזה יותר ממש מציאות. כשהשופט נמצא, עם ישראל בכלל כאילו שוכח לחתוא, או לא צריך לחתוא, או לא בא לחתוא. השופט עכשיו פה, השם איתם. השם הקים את השופט. בהקשר הזה אני רוצה להביא מדרש שהוא לא מגיע דווקא אלינו, אבל הוא מאוד חשוב. צילמתי דפים. אתה יכול לבוא נתן פה את הספרים דפים? זה כל אחד דפים. זה הראשון. זה שכתוב על א' בהתחלה זה הראשון. יש מדרש ממש חשוב. גם חשוב ממש לזכור אותו בהקשר שלנו. הוא משמעותי וזה שהשופט הוא שליח השם. אז כתוב ככה, במדרש רבה, כתוב שכל השופטים היו בעלי רוח הקודש. משמע, בידיעה שזה לא רק מה שהרמב״ם אומר, שהכוונה היא שנדחפו לעשות מעשה גבורה. לא, הם היו רוח הקודש, בוא נראה. כתוב, ואחר כך שלחו אל מלך מואב ולא אהבה, כן? זה היה ממש מפרשת חוקת. אחרי אדום שלחו למואב. מי אמר? אף על פי שאינו מפורש כאן, הרי מפורש בשופטים. כלומר, כי יפתח, כשהוא מדבר עם מלך בני עמון, אומר שהוא שלח למואב. מאיפה יפתח ידע? מלמד שהכל, כלומר, כל השופטים ברוח הקודש, שלא היה בכולם קל מיפתח, והוא פרש, שנאמר, וישלח ישראל מלכים אל מלך אדום לאמור עברה לה וארצך, ולא שמע מלך אדום, וגם מלך אבה שלח ולא אבה. אז חז"ל אומרים, יפתח לא ידע את זה ממסורות, הוא לא ידע את זה מארכיאולוגיה, יפתח ידע ברוח הקודש שמלך מואב, שישראל שלחו למלך מואב. אומרים חז"ל, אם יפתח ככה שהוא נחשב קל שבכולם, כל השופטים היו בעלי רוח הקודש כזאת, לא רק רוח הקודש של הרמב"ם. שוב פעם, חשוב לדמות השופט, שהרבה פעמים כאילו מתחילים, רגע, יפתח, נדר, לא נדר, שמשון, הלך אחרי עיניו, אישה אדונה. לא, זה ממש לא פשוט. כמו שראינו כל השופטים, זה מאוד, זה פשוט מוסכם בחז"ל, שהם מעבירי המסורת, כל התורה שבעל פה דרכם. זה היה מוסכם, שהם בתפקיד השופט, לא יודע, נגיד השופט של הדור, אבל ממש, בפועל הם שימשו כשופט של הדור. ופה מדרש מאוד מאוד חשוב, שאומר, כל השופטים בעלי רוח הקודש ממש. מעבר לזה ש... כל השופטים אשר הרמב"ם מגדיר, שכל מדרגת שופטי ישראל כולם שהם היו נפעלים על ידי רוח הקודש.
זה ממש קוראים של הרוח הקודש,
נשארים
לפי כל
המדרגות
עד שהם הגיעו
לרוח
הקודש,
אתה לא שומעים? אני
חושב שכן.
זה
קלי עולם?
מה? אני חושב
שהשופטים
יקראו
קלי עולם.
אז מה זה קלי עולם? לא, קלי עולם, זה ביחס לאחרים. אני חושב שככה יוצא. מה עכשיו שהיה עם רוח הקודש ו... לא, תגיד מה שתגיד, כתוב פה במדרש הזה. כל השופטים בעלי רוח הקודש, זה שוב, זה ממש חשוב לתקור את הדבר הזה, וזה נותן מבט, בכלל מה היסוד לכל המבט. תראה, מהווה את זה, באמת לא יכול לדעת, זה בדיוק הצורך פה, התורה של הלפן, להביא עצמו, אתה יכול לטעות, אתה לא מבין בעצם על איזה סקל לשים אותם, כתוב חטא, אבל תמיד באיזה, ביחס למה אתה אומר את זה, ביחס לגדולתו, ביחס לגדולתנו, ביחס לגדלות דור, אז חז"ל הם חד משמעים, הם מקנים אותם ברף הכי עליון של גדולי האומה. אז זה חשוב בכלל, חשוב לענייננו, גם בגלל הצליח להגיד את הדבר הזה, שהשופט באופן קבוע הוא הצינור של הקדוש ברוך הוא, שמעמיד אותו בדור, ואז בעצם הוא הצינור העשיר של הקדוש ברוך הוא. כשהוא נמצא, עם ישראל עובד את השם. אז בכלל, אני רק רוצה לחזור לנקודה הזאת, שאני חושב שבכלל, לאורך כל הדורות בתנ"ך, אני חושב שלא רואים תלות כל כך גדולה של הדור בדמות יחידה. כלומר, שכל מעמד הדור, לא רק איזה נקודה של תשובה, כל מעמד הדור, תלוי בשופט. עכשיו, בוא נראה את זה עכשיו במפורש. לא הבאתי לך את זה בדף מקורות, אבל הרמ"ד ואלי אומר, שיטתו בכמה מקומות האלה, אני אקריא עכשיו שניים מתוך פירושו השופטים, ממש הדבר הזה, שהשופט הוא הרבה מעבר למשיב את ישראל, הרבה מעבר לנחם באויבים, הרבה מעבר לעושה משפט, השופט הוא יסוד הדור. בוא נקרא את זה מדבריו. לפי שכבר, זה גם פרק ב' וגם פרק י' הוא אומר את זה. קוראים פרק ב' אצלנו, ולפי שכבר ידוע שכל מגמתו של השופט והמנהיג בדורו הייתה להשלים את בניין הקדושה, באירוע משוך עליו, ועלה בידו כל ימי חייו. זה מה שאני רוצה להגיד, שממש זה עצם מציאותו בניין הקדושה קיים בעם ישראל, ואז המציאות היא פשוט שונה. אבל מיד אחרי מותו היו חוזרים הרשעים ההם לקלקל את המתוקן ולהשחית את בניין הקדוש כדי לתת מקום אל הבניין הטמא. כלומר, זה הרבה מעבר לפעולה הישירה של השופט, הוא נמצא בבניין הקדושה שלהם, הוא הולך פתאום עם ישראל נזכר לחטוא, שזה בעצם המציאות הטבעית כביכול שלהם באותו דור. וקוראים לדבריו בפרק י', והנה כבר ידוע שהשופט היה בחינת היסוד, ועל ידו היה הקשר שמקשר ומעמיד הקדושה לישראל. השופט אומר רמב"ם ואלי, הוא קשר הקדושה של עם ישראל. הוא כביכול, האם הסגולה שבאותו תהיה נגלית או לא, זה היה תלוי בשופט. ולכן במות השופט היה נפרק זה הקשר. ועשתה, הייתה מתעוררת בפיתויה בין שופט לשופט להכתיב ישראל כפעם ופעם. אז זה ממש הצד הרוחני הפנימי של מה שראינו בדברי רש"י ביחזקאל. שאני חושב שזה ממש, מה שיפה שזה ממש עולה פה בפשט הפסוקים. שהנביא אומר, אל תתלה את זה בתשובה, אל תגיד לי רק, כאילו, היה פה מערך טכני שהשופט הוא נמצא בתשובה, לא, השופט הוא, והיה גם השופטים, והיה השם השופט. השופט הוא קשר הקדושה, כמו שאומר הרמ"ד ואלי, כשהוא נמצא, השם ישראל. כשהוא לא נמצא, פתאום חוזר המצב הזה של המציאות הזאת שעם ישראל חוטא. אני חושב שמילה זה ממש יוצא כמעט בהכרח עם מילה, שזה אותו דבר מול האויבים. זה ממש מסביר את הקשר בין הצד ההנהגה וההושעה של השופט לבין הצד הרוחני של ללמד את עם ישראל ולשפוט אותם. כי זה בעצם אומר, השם איתנו לא איתנו. מילה, כשהשופט אצלנו, זה פשוט כל המצבים האלה של רדף מכם, רדפו מכם 50-100. אני לא אמרתי נכון, רדפו מכם 50-100, כן. אתם יכולים לשמוע, הכוונה, השם איתנו, אנחנו עזרנו כאילו דור יהושע, כמו שהיינו פעם שעברה, שהשופטים בעצם זה המשך הזקנים. כשהזקנים נמצאים, אנחנו בדור יהושע. אז ככה בעצם השופטים כולם הם מדרגת זקנים, מבחינה הזאת שהשופט נמצא, מה הבעיה מול הבאים? בגדול, זה המצב הטבעי. אחר כך נראה שגם השופטים יש מדרגות, אבל המצב הבסיסי, כשהשופט נמצא, מה הבעיה? עם ישראל עובד את השם, כשהשופט נמצא, מה הבעיה? מול האויבים, אנחנו בכלל מדרגה אחרת, מנצחים אותם. כשהשופט לא פה, פתאום ממש שתי מציאויות שמשחררות בחוברת. וזה המון מלמד אותנו על מציאות של דור השופטים בכלל. זה בעצם אומר, כמו שראינו, עם ישראל מצד אחד, יש בו עדיין את דור יהושע, מצד שני, יש בו את מה שמשה עוד אמר, אחרי מותי כי השחית השחיתון. עם ישראל מצד עצמו, כמו שראינו שלאולי יהושע בעצם אולי זה היה עוד אז. מצד עצמו ממש כתינוק, כתינוק שמתחיל להתגדל ונוטה לחטא. מצד שני, כל עוד ממשיכה ההנהגה הזאת של, כל עוד יש הנהגה של שופטים, עם ישראל ממש מדולג למציאות אחרת.
אני יכול להסביר את מה שאלו בהתחלה על חטאי ישראל גם בזמן שופטים, כמו שאם הנושא זה השופט, כל השאר
זה תפילים אליו. כן. השופט לא היה רצה.
הוא
הצליח להחזיר את כולם תשובה
יותר או פחות,
זה
פחות
משמעותי,
אבל לפי הרמה הרוחנית של השופט, ככה היה הרמה הרוחנית בין ישראל לבין העמית.
נכון, נכון. אז
אתה
שואל?
לא, אתה אומר. אני יכול להסביר שגם ישראל לא חזרו בתשובה, אבל
הם
שופט...
אה, הבנתי. נכון, נכון. עכשיו, אנחנו נראה מדברי חז"ל והמפרשים שזה חד משמעי שעם ישראל היה בתשובה אז, אבל אתה צודק. ודאי, ברגע שיש שני מציאות כאלה, זה בעצם מה שרציתי להבליט, אתה צודק, זה ממש מחדד. זה מה שרציתי בעצם להבליט, שבמציאות כאלה ודאי גם יש מדרגות ביניים. כלומר, זה שנמצא ששופט חוטא, זה לא פלא, וזה אסור אבל שתשתש את המבט הזה. כלומר, השופט, מה שיוצא, השופט הוא לפני מה שהוא, שבאמת הנביא פחות תמיד הדגיש, השופט שמשון לא מציר, אני חושב שהוא שפט את ישראל, הרובן על... אבל אני חושב שמה שאומרים פה, שעוד לפני המדרגה הנוכחית שלו, התפקוד שלו נקרא לזה, הוא קודם כל הצינור של השם פה, מילה, כשהדור כולו חוטא, בכל זאת, השם מצידו, המילה הם שופטים, אז הגיוני שיהיה בלבולים. אבל אסור לחשוב שזה מלכתחילה, כן, פשוט דור מבולבל, ומילה גם שופטים, קלי עולם והכל, באמת זה הבדל גדול. בסדר. מזה אנחנו ממשיכים לעניין ממש חשוב, לסוג ההשגחה באותה תקופה. אתם יודעים, אולי יהיה יותר טוב. לא, אז בואו מפה נעבור באמת לעיין בדבר הזה של המקום של התשובה בתוך החטא. אז זה, אני מופתע לדבר הזה, כי מה שאני הצלחתי להגיע, זה יוצא שיש בעצם מחלוקת בין המדרשים למפרשים בזה. כלומר, בין המפרשים שממש לומדים את זה מהפשט, לומדים מפשט הפסוקים, לבין מה שהמדרשים אומרים כזה פשטות. בוא נראה. אנחנו דקדקנו בפסוקים, שבעיני השאלה המרכזית, האם השופט בא בעקבות תשובה, או שהשופט בא והשיב את העם ואז הייתה גאולה. כי זה אמרנו, בסופו של דבר זה היה פסוקים די ברור שלא לשלול את האפשרות השלישית שאמרנו, שאולי בכלל הייתה חזרה בתשובה, השיב השיע אותנו בלי תשובה. אז המצודות אומר ככה, בפסוק ב', פרק ב', פסוק ט"ז, כתוב, ראינו, ויצר להם מאוד, ואז מי שכתוב שום תשובה, והיה כמשל שופטים, ויושיעו מיד שוסיהם. אז איפה התשובה? פה אומר המצודות ויושיעו, והיה כאן של שופטים ויושיעו, מפרש המצודות בכדי להושיע מן האויב. כלומר, הוא כאילו מתקשה איפה פה התשובה. הוא אומר לא, ויושיעו זה בכדי להושיע מן האויב, כי הם יוכיחו את העם לשוב להשם, ואם ישמעו יהיו מושעים. כאילו אומר המצודות, רגע, הוא ממש התקשה בקושי שהתקשינו. איפה פה השכר והעונש הרגיל שהתורה מלמדת אותנו? אומר המצודות, פה. כתוב, והיה כאן שופטים להושיעו, הכוונה, ברור, להושיע רוחנית, כלומר להחזיר את שואה רוחנית, זה מעילה גם להושיע מהאויבים. נכון, ואז לפי זה, אתה צודק, זה מרוויח את זה, שרק אחרי הקים השם להם שופטים, הכוונה, והיה השם השופט והושיע מהאויבים, זה במידה וחזרו בתשובה. נכון? אותו דבר אומר המלבים, זה בפרק הבא, בפסוק י', זה חשוב שנקרא את זה לפנים, כי שם בעצם יש אולי, השאלה אם זה אב טיפוס לכולם. פרק ג' זה עתניאל בקנז, פסוק י' כתוב ככה: ותהי עליו רוח השם, וישפור את ישראל, נקודה, ויצא למלחמה ויתן השם בלו את כושן רשתיים. אז שם רואים שיש שני דברים, וישפור את ישראל ויצא למלחמה. שם אומר המלביב, ותהיה עליו רוח השם, רוח משפט וגבורה לשפוט את ישראל ולהשיבם אל דרכי השם, ועל ידי ששבו למשפט השם אמת, יצא למלחמה והשם עזרו. אבל גם שם ברור מתוך המי המלביב, כמו על פי הפירוש הפסוק יפה רדים, שהשם הקים שופט, חזרו בתשובה, ואז הייתה הישועה. לא חזרו בתשובה וגמרו על זה, השם נתן להם שופט. מצד שני, עכשיו גם בדברי הרמת ואלי, אני חושב שבעצם ממש עולה הדבר הזה, אולי אפילו עוד יותר, שאולי לא ברור מדבר איזה תשובה בדיוק הייתה, אבל די מפורש שהואיל והיה שופט, אז היה חזרה בתשובה, כי התחדש קשר הקדושה. ולא ששבו בתשובה ואז זכו לשופט. מצד שני, בדברי חז"ל, ממש בפשטות ובבהירות כתוב הפוך, שעם ישראל חזר בתשובה ולכן זכה לשופטים. זה במדרש אגדה ויקרא, פרק כ"ה, לא הספקתי לשים את זה על דף מקורות, אז אני אקריא. שוב, מדרש אגדה ויקרא, פרק כ"ה. כתוב, זה שאמר כתוב, פעמים רבות יצילם, אתה מוצא, בימי שפיות השופטים היו עובדים עבודה זרה, והיו משועבדים באומות. וכו'. וכאשר שבו מדרכם הרעה ונגלו, עוד הוסיפו לחטוא. כבר פה זה כתוב, עוד מעט זה כתוב יותר מפורש. כאשר שבו מדרכם הרעה ונגלו, עוד הוסיפו לחטוא. ואז נתן אותם ביד אויביהם, ואם כן הם השם ביד עגלון, מיד חזרו בתשובה והעמיד להם גואל את אהוד בן גרה, ונגלו על ידו. ואחר כך חזרו ועשו הרע, מסרה מיד סיסרה. וכיוון שעשו תשובה, מיד עמיד להם הקדוש ברוך הוא גואלים דבורו ברק. אז ממש מפורש, שזה המעגל. שיעבוד תשובה שופט, ולא שיעבוד שופט תשובה כמו שראינו בפשט הפסוקים לכאורה והמצודות ועמל לי אמרו בפירוש. אותו דבר, פסיק תרבטי במדלת, חייבה תשובה לפני הקדוש ברוך הוא שהוא מבטל דבריו בשביל התשובה. מדלג, פה כתוב שאישה אחרי שהיא הלכה לאיש אחר זה לא יכולה לשוב לאיש הראשון, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אף על פי שעזבו אותו ועבדו לאחר, ועזבו את השם ולא עבדו, זה אצל מה השופטים, אמר להם, עשו תשובה ובאת לי ואני מקבל אתכם. טוב, אז פה זה פחות מפורש, אבל זה כן משמע ששוב, הואיל והייתה תשובה, אז השם שוב, כל פעם שוב ושוב, תנאי את השופט. אז מה יוצא? קודם כל, באמת לא ברור לי, זה משהו מיוחד שלא מצאתי, לא מצאתי שפרשים שאומרו את הדבר הזה, שתשובה ואז זה מן הסתם יש, כי יש את זה המדרשים. מצד שני, פשוט הפסוקים משמע ככה, המדרשים עולה מפורש הפוך. אני כן חושב, אבל שהעצם המציאות הזאת שאנחנו רואים שזה לא בהיר, וזה יוצא ככה וככה, זה יוצא שבסופו של דבר התשובה, גם אם מביאה לשופט, גם אם באה לעקבותיו, היא בעצם כרוכה בהופעתו. והחדות הזאת שדיברנו עליה בכל מקרה נכונה, שכל ימי השופט, אני נותן לציין, הייתה עם ישראל, היה בתשובה, היה בקרבת השם, ומעילה ניצח את הגויים, כאשר השופט מת, אז עם ישראל חזר לחתום. נסיים את הנושא הכללי הזה, וצריך לשים לב לדבר הזה, לאופי ההשגחה באותה תקופה. מה בעצם הנביא אומר לנו פה במעגל הזה, שהשגחת השם הייתה מאוד מיידית בדור השופטים. עם ישראל חוטא, מיד אין לו, ומיד הוא מאבד את ממש את היכולת שלו לשלוט, למשול, להתקיים. הוא ישר נתון לשוסים, וזה בכלל במבט כללי, אז מכל מיני צדדים של האויבים. ברגע שהוא חוטא בתשובה, בום, אנחנו במציאות אחרת. צריך לשים לב שההנהגה הזאת עצמה היא ממש מאפיינת את דור השופטים. אם נשווה את זה לדור המלכים, שדומה לזה שזה בגדול היה דור חוטא, כמובן מחלוקת הממלכה והלאה, אז שם רואים הרבה יותר אריכות טווח של ההשגחה. כן, זה מאוד בולט, קח את הנקודה הראשונה, ירבעם חוטא במזבח, מה בא הנביא מיהודה ומה הוא אומר לו? תדע לך, יקום מלך בית יהודה, יאשיהו שמו, והוא ינדוד את המזבח הזה. מתי יהיה יאשיהו? וואי וואי, עוד המון שנים. ואותו דבר, החשבונות האלה, שבית אחיו מתחיל לחטוא, אז עוד חמישה דורות, עוד ארבעה דורות, ואחר כך ותראו, אז חמישה דורות, זה ממש טווחים אחרים. ספר שופטים?
כל
הנביאים,
לא
היו
כל כך נביאים בספר שופטים.
כמעט ולא היה. אבל מה אתה רוצה לומר מזה?
נביאים באו בשביל להחזיר את ישראל בתשובה. אין כאן... כאן בשביל להחזיר את ישראל בתשובה, אבל גם הוא שולח את האויבים.
נכון, 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 בטח. נכון, ממש יפה. נכון, לא שמתי לב לזה. כלומר, חוץ מ... מצינו, אמרנו, מצינו שלושה מלאכים. מלאך שבא אל הבוכים. מלאכים, או מלאכים או נביאים, זה כל אחד זה, אבל... מלאך שבא אל הבוכים, מלאך לפני גדעון ומלאך לפני יפתח. באמת, אבל הפשט ממש בשלושתם, שזה מלאך כתוכחה ולא מלאך כהתראה או שוב בתשובה. ראינו שלפני יפתח, כן, 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 לכן אני אומר, אתה צודק ממש. זה לא שפה, שאתה אומר, חלק מהנהגת השם פה, זה הנהגה מאוד ישירה בידי שאתם חוטאים, זהו. אבל למה זה ככה? מה אתם אומרים? למה בדור הזה, ואני בעצם קודם כל, נגיד עכשיו את שני הדברים, קודם כל, בלי התראה, כלומר בלי מידי התראות ותקופות וזה, ישר נוחתים במצב. ודבר שני, זה גם מאוד מיידי, זה לא... טוב, אז מעכשיו תהיו לזה, ואז זה בומר חרם וקצת זה, ובסוף תהיה גלות אלה. ישר, בואו, עם ישראל נופל, מישהו עבד. וזה סתם, זה מאוד חד, אם נוצרים את הגרף של תקופת השופטים, הגרף של תקופת המלאכים בגדול זה פשוט גרף יורד. כמובן יש עליות וזה, אלישה, הגרף של תקופת השופטים, כפי מה שהנביא מצייר אותו, זה ממש גרף חד, של למעלה שופט וזה, למטה, למעלה שופט, או תשובה, למה זה ככה בתקופה הזאת? פשוט לשים לב לזה, זה עניין מאוד מהותי לתקופה. אז אני לא יודע, כלומר, יש לי סברה, אבל זה סברה, אני לא, אני חושב שהיא מתחברת לכל שראינו. אבל צריך אולי למצוא אולי מקור הזה, צריך לשים לב שיש בו השגחת השם מיוחדת, כלומר הנהגת השם כזאת שמובילה לכל התקופה בעל התופי כזה. אני חושב שזה מאוד נוגע למה שראינו בהתחלה ששופטים זה התחלת הגידול. ששופטים, דור השופטים זה התחלת הגדילה של עם ישראל. כשיש לך דור שהוא מצד אחד מאוד חוטא, מצד שני זה לא שוב אדם גדול שמע דעתו ואז אז עדיין בונים את היציבות הבסיסית, השם מלמד אותנו בכלל מהם חוקי החיים. עדיין הצריבה, זה ממש הצריבה הראשונית, מבוגר אז אתה אומר לו, תקשיב, טוב, יש לך עכשיו נעשה תוכנית של שנה להיגמל, לא יודע מה, אבל ילד, הרבה פעמים זה, זה הוא לא יבין אם בלי מכה על היד. אני אומר, שוב, זה סברה, לא, אין לי מקור לזה, אבל שיכול להיות שזה הסיבה, שדור השופטים, כמו שראינו, ממש בין שתי מציאות שונות, מצד אחד, הוא הסוף, הוא האחרית, הוא התוצאה של כל דור משה ויהושע, שהעננים, שהניסים, שהכניסה לארץ. מצד שני, ההתחלה היא מאוד מאוד מלמטה. וכמה העם הזה גזענה, אז יכול להיות שזה בעצם התוצאה, שהקדוש ברוך הוא, זה עוד לא עניין של... בוא נגיד את הצד השני, דור המלאכים, אחרי שכבר בית המקדש, כבר הייתה מלוכה, שעם ישראל בעצם כבר, יש לו את כל שיעור הקומה, אז היסודיות של הקשר לשם ישראל, המקדש כל הזמן נשאר. המקדש נשאר, ועם ישראל, יש דבקות יסודית שכל הזמן נשארת, ואז כל החטאים, כמובן שיש שכר ועונש, לא חסר אפילו פסיק. אבל הכל במסגרת הזאת, אחרי שיש את היציבות, כמו מבוגר, אז עכשיו יש התראות, יש חכות, יש ערך אפיים, אבל יש התקופה הראשונית שהיא ממש הצריבה הראשונית, מה עם חיי ישראל בארץ? אולי. זה מה שצריכתי להבין בנידון. בסדר. אז בואו נמשיך. אנחנו בפסוק כף. רק נגיד הערה על פסוק י"ט, והיה במות השופט, ישו וישחיתו מאבותם, ללכת אחרי אלוהים אחרים, לעובדי משתחוות להם, לא יפילו ממעלהם ומדרכם הקשה. אני פשוט הבנתי שבעצם יש פה ממש באופן בהיר ומפורש אמירה שדור השופטים זה דור של הידרדרות. כלומר, אני אסתכל על המהלך הכללי, כי אם כתוב שאחרי כל השופט ישו וישחיתו מאבותם, לכאורה זה אומר שכל פעם זה הלך נראה יותר גרוע, אבל מסתכלתי המון מפרשים ולא מצאתי אפילו אחד שככה מסביר. כולם מסבירים שמאבותם זה כאילו מאבותם של הדורות הקודמים, אבל זה לא הכוונה ממה שהיה לפני השופט הזה. אם ימצאו מקור הזה אני מאוד אשמח, כי... ואז יוצא שאין פה שום מקור למהלך כללי של הידרדרות, אלא זה כל פעם חוזרים למדרגה בעייתית שלכם. בסדר, ואז מה קורה? ויחרף השם בישראל פסוק כף, ויאמר, יען אשר עברו אבוי הזה את בריתי אשר ציוויתי את אבותם, ולא שמעו לקולי, גם אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם מן הגויים אשר עזב יהושע וימות. אז זאת, סיבה שנייה, שאנחנו מוצאים פה בספר שופטים, למה השם לא מוריש תואבים. ראינו סיבה ראשונה, השם אומר לא הורשתם תואבים, זה בתחילת הפרק, שאני עוד תחילת פרק, ואת לא הורשתם תואבים, אז אני עכשיו לא תוכלו להוריש אותם. ועכשיו, אני כאילו בא לשאול, האם אין פה חזרה? השם אומר, גם אני הועיל וחטאתי בעבודה זרה, גם אני לא אוסיף להוריש איש פנים ולאומים אשר עזב יהושע וימות. ועכשיו אנחנו עומדים לפגוש ממש פה בסמוך עוד שתי סיבות. בסך הכל יש ארבע סיבות למה השם השאיר את הגויים ולא המית אותם. פסוק כ"ב, שוב אני קורא, פסוק כ"א, מן הגויים אשר עזב יהושע וימות, למען נסות בעם את ישראל, השומרים את דרך השם ללכת בם כאשר שמרו אבותם אם לא. וינח השם את הגויים האלה לבלתי יהושע מהר ולא נתנה מיד יהושע. וזה ימשיך פרק ג' פסוק א', ואלה הגויים אשר הניח השם לנסות בם את ישראל, את כל אשר לא ידעו את כל מלחמות כנען. אז יש פה בעצם ממש שלוש פעמים הנביא חוזר על זה שהגויים נשארו כדי לנסות אותנו, האם אנחנו שומרים דרך השם. אז צריך להבין מה היחס בין זה לבין שני הדברים הקודמים. כלומר, זה לא, האם זה לא רק בגלל שהשארנו את האויבים, אז אני לא נוריש אותם? האם זה לא רק בגלל...
סתם, בלי
טעם... מה?
זה הטעם שלי, לא? מה הדבר הזה?
אני כבר אסתור את הסברה שאתה אומר, כלומר, אתה אומר ככה. השם, האויבים היו אמורים, אם הישראל היה צדיק גם אחרי יהושע, האויבים היו נגמרים. אלא מה, הואיל וחטאנו, אז מה העונש שלנו? שהם עכשיו יהיו הניסיון שלנו. כלומר, אתה אומר, זה אחד הוא. כן? בעצם זה רק פירוש של העונש, אבל מה אם נראה? אז תראה, קודם כל, תסתכל בפסוק כ"ג, כתוב, והיה לך השם את הגויים האלה לבלתי יהושע מהר ולא נתנם ביד יהושע. כלומר, הניסיון הוא קודם בכלל לתקופת השופטים. כבר במי יהושע, הסיבה שישראל לא הורשת את כל הגויים, היא כדי שישארו גויים לעשות את ישראל. אז לא הבנתי, אז מה אחר כך קורה כישראל חוטים ועד השם אומר, אני לא אוסיף להוריש. טוב, אז זה די פשוט דווקא, זה המצודות אומר, הוא אומר, שכבר אומר יהושע השם לא מגיע את כולם כדי לנסות את ישראל. עוד מעט ננסה להבין מה זה אומר. לנסות את ישראל, אבל אז היה אמור להיות המהלך של מעט מעט הגרשנו מפניך. מה שהשם מחדש בתקופת השופטים בגלל שני החטאים שראינו, אי הרשת האויבים והעבודה זרה, זה שבום, תהיה עצירה. זהו, עכשיו אתם לא תורשו אותם, זה לא רק מהלך איתי, אלא עצירה. בכל אופן, בואו נראה רגע את הסיבה הרביעית. אמרנו, בגלל שלא הורישו, בגלל העבודה זרה, למה לנסות? פסוק, פרק ג' פסוק ב', רק למען דעת דורות בני ישראל ללמדה מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעו. כבר יש פה סיבה רביעית. מה? נכון, אז נכון, אתה צודק, יש פה בעצם בסוף, אתה צודק, יש פה בעצם חמש סיבות בסופו של דבר למה אנחנו לא הורשים את הגויים. אתה צודק, הראשונה, וזה הייתי צריך להתחיל, זה מהתורה, פדר בערך את השדה. שני, עוד שתי סיבות של חטאים, סיבה ניסיון וכדי ללמדה מלחמה. אז איך להבין את כל הסיבות האלה? כלומר, למה צריך את כולם? מה היה קורה עם אחת חי... מה כל אחת מוסיפה על חברתה בעצם? מה שקודם כל צריך לשים לב, שיש פה, לפעמים זה ככה, שיש פה הנהגת השם שמשלבת הרבה דברים ביחד. כלומר, לא יודע מה היה אמור להיות יהיה ישראל היה חוטא, אז מאיפה הם היו לומדים מלחמה? עכשיו, הלומדים מלחמה הזה, אנחנו נביא איזה מקום בהמשך מה בדיוק הכוונה שלו, אבל נגיד עכשיו לפי דברי חז"ל, שמדינה רחבה זה כפשוטו. שעם ישראל צריך ללמוד מלחמה, כי כל ימי יהושע, עם ישראל לא באמת מלחם, זה כתוב מפורש כמה וכמה פעמים. כן, מגן מרעב ורומח ב-40 אלף ישראל בשירת דבורה. ויהושע כ"ד, אז יהושע אמר להם, לא בחרבך ולא בקשתך. ועוד כמה פעמים פה בסביבה, גם פה, זה פסוק שבעצם לפי רוב המפרשים, זה אומר, רק למען דורות בני ישראל למדה מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעו, מה זה לפנים לא ידעו? כל דור יהושע שעסק במלחמה, הוא בעצם לא ידע להילחם, הכל אשר השם עשה להם. חופן אומר שמאיפה זה היה לולם ישראל היו חוטים, היינו מוצאים את הדרך. לא יודע, השם היה מאמן אותם בחץ וקשת, לא יודע מה היה עושה.
למה צריכים מלחמה?
זהו, אז רואה את רוב המפרשים שאומרים שבכלל לא היו צריכים מלחמה, במילה לא היה צריך ללמד אותם, אבל יש פה קצת פער ממה שנראה המדרשים. בכל אופן, אז אני רוצה רק להגיד לגבי ה... רק להזכיר מה שכבר אמרנו אותו בשיעור הקודם, שמאוד חשוב לשים לב מה ההבדל בין שני החטאים. הרי בגלל שני חטאים מה שאומר שהוא לא הוריש את עם ישראל, בגלל חטא, אם הוא משל את האויבים, ובגלל חטא העבודה זרה. אני רוצה להזכיר מה שאמרנו קודם בשם מפרשים, שזה שני מדרגות. בגלל אם הוא משל את האויבים, השם בעצם מסיר את הסיוע שלו, בגלל העבודה זרה, השם מביא אותם למצב שבכל השאלה צורת השם הייתה להם רעה, כלומר, מגיעים למצב שהשם ממש מפיל אותם מול האויבים. אז זה בכל זאת שתי סיבות שונות, שמביאות לשתי תוצאות שונות. עכשיו אני רוצה להיכנס, להתמקד, זה מה שנעשה בעצם עכשיו עד הסוף, בסיבה השלישית שמופיעה פה, או הרביעית, אם נחשיב גם את, את פנתר בערך חיית השדה, והיא למה לנסות את עם ישראל? מה בעצם מהות הניסיון הזה? אז תראו את המקור הראשון של... רגע, אז קודם כל אני רוצה להראות, זה המקורות הראשונים שמופיעים אצלכם, שהניסיון הוא באמת קדם, זה הרצון השם להשאיר את האויבים בתור ניסיון עם ישראל, הוא קדם בכלל לתקופת השופטים. אז זה בעצם מפורש בימי יהושע, אבל זה בעצם עוד קודם. בואו נראה את המקורות על זה. תסתכלו אצלכם באחים אשר ראינו קודם. כן, רש"י דברים.
כל הפסוקים מפורש יש. חילוק
בין שניהם,
יש את
הווים של לפני השם. כן, ויש לגבי המשך. צד שני זה נכתב כחילוק, וצד שני גם כהמשך, אז זה לא ברור לי בקטע הזה. אתה חושב שיש פה...
יש
בסוף
ספר א',
שאני אומר,
יש
בסוף
מפניהם,
שנביאים
שעזב
יהושע.
שזה
בקורת אחרת. למה לעשות ישראל? והיה לחשב את הגויים, ובלתי יהושע מה נתן להם בעד יהושע, אז הפוך, זה רש בהמשך. שיש פה מהלך אחד. ומראש אומר יהושע השם הריש את הגויים, והשייך שם השם אמר, אני אפסיק להוריש אותם, ואז התגבר הניסיון, אתה צודק שיש פה, אני לא יודע, אני לא מספיק יודע להבין את זה. תראו רש"י דברים י"ב, ועברתם את הירדן וישבתם בארץ, אומר רש"י, משתחלקוה ויהיה כל אחד מכיר חלקו ושבטו. אז והניח לכם, לאחר כיבוש וחילוק ומנוחה, אז מה הכוונה שהניח לכם לאחר כיבוש וחילוק? אומר רש"י, מן הגויים אשר הניח השם לעשות בעם את ישראל. ואין זאת אלא בימי דוד, אז והיה המקום שיבחר השם. אומר דוד, מראש התורה נתן בספר דברים, שהמנוחה הסופית תהיה עם דוד, למה? כי כל ימי יהושע צריך להיות גויים לעשות את ישראל. אז זה ממש המהלך הלכתחילי. צריך שיהיו גויים.
אתה יודע מה היה, בפועל התבטא בדוד, יכול להיות שיומיים.
בסדר, בסדר, אבל אם זה ככה, אז אני חושב ש... אז למה רש"י כותב לך את זה שם? רש"י בעצם מראה לך משהו בפשט התורה. ועברתם את הירדן, וישבתם את הארץ, והניח לכם. מה שהתוואי פה, ככה השם מוליך אותנו, שהמנוחה הסופית לא תהיה בשעת הישיבה, אלא הרבה אחרי. בואו נראה את האימא התורה הזה, רד"ק שופטים. זה אצלנו ממש בהתחלה, אבל ממש עוד ביהודה, בכיבושי יהודה, כתוב ש... הם לא הורישו, הכנעני כי רחם ברזל להם, כי לא להוריש, אומר הרד"ק, כי לא יכלו להוריש. לא יכלו להוריש, אף על פי שהיה השם עמם להוריש את יושבי ההר ויושבי העמק, את יושבי ההר. יושבי העמק לא יכלו להורישם כי רחם ברזל להם, והסיבה האמיתית, כי הניח אותם השם לעשות את ישראל. כמו שאומר שהניח השם לעשות בהם את ישראל, שוב, הרד"ק עומד עוד לפני כל חדר השופטים ואומר, עוד בשעה שהשם היה איתם, צריך פה משהו לעשות את ישראל. ועמל בי מאוד יותר מוקדם, מדבר כ"ז, אומר, כבר ביארתי בכמה מקומות, שמטעם זה לא נכנס משה לארץ, שהוא היה מורש כל יושבי הארץ, ולא מלחמה, רק בכוח אלוקי, ובידוע הפנימי הניסי. ולא היה אז עת המוכשר הזה, לכן עשה הכיבוש על ידי יהושע, שהוא צריך למלחמה, ורבים משבע אומות נשארו, לנסות בם את ישראל, כמו שכתוב בספר שופטים, פרק ב'. אז זה די ברור, ושוב, גם אצלנו, לפחות מימי יהושע, ממש ראינו רש"י בדברים. תחילת תגובה שופטים, עמל בימו עוד על משה, שהשם מראש רצה לנסות בנת ישראל. איך להבין את זה? מה המטרה של זה? למה זה חויב להיות ככה?
תרבות אחרת וימשיכו לעבוד את השם, או שבנסות להעניש לעונש מיידי?
לא, לא להעניש, לנסות, כמו שכתוב בפסוק אתנו, למה נסות בעמת ישראל? השומרים הם דרך השם, ללכת בה. כאשר שמרו אבותם, אם לא, כלומר ממש?
ואם לא, אז להעניש בעזרתם?
ברור, ברור, אם לא, אז עצמים אצליכם זה חלק מהמשוואה. אבל הניסיון עצמו זה לכאורה, בעצם זה הפיתוי הקבוע שיהיה פה. או, זהו, זה בדיוק על מה שאני בא לשאול, מה, למה צריך את זה? עכשיו כל דור אתה צריך, כל דור עכשיו שצריך כדי שהשם יראה, אנחנו שומרים, אל תדע, כאילו, אני שואל בצחוק, אבל השם חסר דברים שבהם עם ישראל יבחן. תראו, אני לא יודע, אין לי תשובה כל כך טובה על זה, תראו את המקור הבא שזה צריכים מדרש תנחומה והעירה, אתם רואים? קצת מכווין אותנו. בואו רואה מה בין הראשונים לאחרונים, שהראשונים היו מתנסים על ידי הקדוש ברוך הוא, שנאמר ואלוהים ניסה את אברהם, וכן בין שלו במדבר, למען אנסינו אלך בתורתי, זה במן, וכן אומר למען אנותיך ולמען אנסותיך. אבל האחרונים נתנסו על ידי האומות, שנאמר ואלה הגויים שהניח השם בא ונשאו את ישראל. אז המדרש הזה קודם כל הוא מצביע על זה שכל דור יש ניסיונות, נקרא לזה ככה, אבל יש שני סוגים, יש ניסיונות שהם פנימיים, הידיע השם עצמו נותן מצווה ובודד על כמה ישמרו עליה, קשיים מסוימים, אבל יש מצבים שבהם עם ישראל צריך מבחוץ. זהו, כלומר, עוד לא זהו, אבל אני אתכוון, איך לפרט שלא שזה, מה שבכל זאת ממש רואים, שזה עידן מסוים, שזאת הדרך, כלומר, לפי הראש הזה, זה לא רק ניסיון מקומי, זה לא רק ניסיון מקומי, במובן של הנה, עכשיו אתם תגעו ליד הגוי הזה, ונראה שלא תחתנו את הבן שלכם לבנו. אלא זה ממש שלב, תקופה שבה עם ישראל מנוסה מבחוץ. כן, יש מסגרת כללית שהדור הזה עכשיו, בגלל הרדתו, בגלל שהוא מראש שחל אותו, בגלל, לכאורה זה בגלל, שוב, בגלל שעם ישראל צריך עכשיו להיוולד מלמטה ולמעלה. ככה אני מבין את זה שהרבה דברים חוזרים לזה, אבל שוב, זה סברה שלי, זה מה שאני רואה בדברים. שלמה פה, המדרש אומר מה בין דורות ראשונים ודורות אחרונים, הוא רוצה לומר כאילו יש פה רידת הדורות, אבל מה עומד מאחוריה? הרי השם תכנן את זה מראש, זה לא חטאו ואז השם אמר, השם מראש אמר אני אשאיר גורם למה לעשות אותם. לכאורה זה יוצא שפה ירידת דורות מובנית, כלומר, עד עכשיו הייתם בתהלך בריאה מלמעלה למטה, משה, יהושע, אבנים מן השמיים, עננים, ירדן עומד. עכשיו, כמו שראינו אתם עכשיו, נקראים תינוקות, מתחילים לבנות מלמטה למעלה, אז אתם צריכים קודם כל להיבחן, לבחון את עצמכם. הניסיון שלכם הוא קודם כל לעמוד מול בחוץ, מה הזהות שלכם, לשמור את התורה אל מול בחוץ, ואז נחזור למדרגה של ניסיונות ובפנים, שזה קצת יותר מה שאפיין את ימי שלמה, אולי כבר דוד. בעצם אין כל שימול להביא מבחוץ, למרות שנשארו עוד, אבל הקשיים בעיקר בפנים. המדרש הבא מאוד יפה, הוא קצת עורר לנו יותר. למה בעצם השם עשה את זה? מדרש ממש, עכשיו גם יפה בחצונותו, אבל גם יש פה עומק ממש יפה. מדרש תנחומה, פרשת ראה. שימו לב שגם המדרש הזה, שוב, הוא ידבר על אותו דבר, על הכרעת כל האויבים, וזה בספר דברים, בתכנון מראש. כי החליט השם לוקח את הגויים, משל למה הדבר דומה? למלך, שנטע כרם בתוך שדהו, והיה בתוכו ארזים גדולים וקוצים. שני מפריעים, היה ארזים וקוצים. הלך המלך וקיצץ את הארזים, והניח את הקוצים. מפריע אחד הוא סילק, מפריע אחד הוא ישן. אמרו לו עבדיו, אדוננו המלך, הקוצים שהם אוחזים בבגדנו הנחת וקיצצת את הארזים? כבר אותו אפרינו הקוצים של הארזים, למה אותם השארת? אמר להם, אם הנחתי את הארזים וקיצצתי את הקוצים, במה הייתי גודר את כרמי? וכן ישראל, כרמו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר כי כרם השם צבאות בית ישראל, והכניס את ישראל לארץ וקיצץ את הארזים שבה, שנאמר, ואנוכי השמנתי את האמורים מפניהם אשר כגוב הארזים גוברו, והניח את בניהם ואת בני בניהם, כדי שישמעו ישראל את התורה שנאמר, ואלה הגויים אשר הניח השם לעשות בעמד ישראל. וכשיעמוד הכרם על עמדו וישמר את התורה, היו עמים שריפות סיד קוצים קסוחים. אז המדרש בעצם אומר לנו, לא סתם הוא לקח את הדוגמה של ארזים וקוצים, כי זה ממש פסוקים מפורשים. שיש ארזים שאותם השם כבר סילק, ויש קוצים שרק בעתיד. אז מה המדרש הזה אומר? המדרש ממש נכנס לדבר הזה, אומר שעם ישראל באמת לא מבין. השם, למה ישרת אותם? אתה רוצה שיהיה קרן נורמלי, צריך להסיר גם את הקוצים. והשם אומר לו, צריך את הקוצים כדי לגדור אתכם. אם צריך משהו מחריב כדי לגדור אתכם עצמכם. מה הפשט בזה? שיש פה משהו מאוד יפה. המדרש הזה בעצם אומר שיש שני מפריעים לקרן. הארזים והקוצים. אבל צריך לשים לב ששני מפריעים מסוג שונה לגמרי. למי הארזים מפריעים? לכרם לגדול. למי הקוצים מפריעים? הם לא מפריעים לכרם לגדול, הם מפריעים לעובדים שבכרם. מה שהם עשה הוא בעצם נטע את הכרם, נקרא לזה לשמה, כלומר, מה שהכרם צריך, הסיר את המפריע העיקרי לכרם והשאיר את המפריע של העובדים. מי מתרעם על זה? העובדים. הם אומרים לו, אמרו לו עבדיו, אדוננו המלך, הקוצים שהם אוחזים לבגדנו הנחת. הוא אומר להם השם, אז אם ניקח את הנמשל, השם מביא את ישראל לארץ. הוא, את מי הוא הסיר, את מי בעצם יהושע כבש, את מי, המפריע העיקרי שעם ישראל, קרם השם, יהיה בארץ ישראל. כלומר, השם לא רוצה אותם פה. אבל הוא השאיר את האתגר, את הניסיון, לעם ישראל. כלומר, את העבודה בשביל הקרם, בעל הקרם השם עשה. ואת העבודה בשביל עם ישראל, שזה אולי עצמו הניסיון, זה היה שמשאיר לישראל לעשות. כאילו אתם, הכשרתי לכם את השטח שבכלל יהיה קרם, יצרתי את הארזים, שהיא הבעיה העיקרית באמת. אבל את ההתאמה שלכם, של העובדים לקרם, זה כבר חובתכם לעשות.
גם
העובדים
וגם
הכרם. כן, ישראל הם גם עובדים וגם הכרם. כמו שהמדרש אתמול מפורש אומר, כי כרם השם. אבל מה שמפריע להם זה אותם עובדים. כלומר, אנחנו עכשיו צריכים להסתבך, אומר להם השם, צריך לגדור אתכם. אתם לא המדרגה שלנו. פה אני חושב שהמדרש קורא לנו ממש בפירוש, מה המטרה של כל הניסיון הזה. הניסיון הזה מתוכנן מראש.
לגדור ממה?
לגדור מ... לא, לא. כן, זה לא כתוב פה, אבל זהו, בנמשל זה לא כל כך ברור מה זה לגדור ממה. במשל לגדור, כי בלי זה הקרן לא נשמע. בנמשל לגדור, כי הניסיון יש לו תפקיד לבנות.
אחרים גדולים
יותר
שלא
נמצאים
בתוך
ה... כן, ניסיון לבנות, כי אחרת יכולה להיות מצב שכאילו יש הרבה מנוחות, מה הבעיה לעבוד את השם? אבל כשתגיע הסתעבות, היא תהיה חמורה. לא, חלק מהגדילה שלנו זה באמת לנצח את הקוצים קשוחים האלה. כשעם ישראל יזכה, לא יצריך אותם, זה בעצם מה שכתוב פה. אז זה, כשהמדרש לא תפרש איך הניסיון הזה הוא בעצם בונה את עם ישראל. אי אפשר בלעדיו. אבל התפקיד של הקוצים הוא מאוד ברור פה. טוב, בדרך כלל גם אגיד מישרים שאומר שזה לא, אנחנו לא נקרא אותו עכשיו. נקודה האחרונה, כשאיתה נסיים, זה הרמב"ן. הרמב"ן בשער הגמול יש לו דעה מאוד חשובה, הוא מעמיד יסוד מאוד חשוב על מה זה ניסיון. הוא אומר, זה משהו מדהים, הוא אומר, תמיד בהגדרה ניסיון מאת השם, יש פה רמב"ן? ראיתי? לא. הוא אומר, תמיד בהגדרה ניסיון מאת השם זה תמיד רק לחזק את המנוסה. ולכן אתה תמצא שתמיד כשהשם ניסה מישהו, המישהו הזה הצליח. שואל הרמב"ן, הרי מצאים ניסיונות שבעצם נכשלו בהם. למשל, בדור השופטים. הרמב"ן אומר, בהגדרה שיש בעצם סוג ניסיון אחר, שזה לא הניסיון המקורי של השם. יש סוג ניסיון, וזה ממש דומה למה שיונתן אמר, שבעל ניסיון הכניס את עצמו למצב שהפך לניסיון לו, ורק מצב כזה יכול להיות מצב שתמצא שהניסיון נכשל. כמו הוא אומר, והאלוקים ניסה את אברהם, לא יכול להיות שאברהם יקשל בזה. בעצם, ממש הוצאה לפועל גריידה, השם ידע שזה כוח של אברהם, אברהם יצטרך להתעלות על עצמו, אבל ברור שהוא יצליח. אומר הרמב"ן שוב, אז כדאי לראות שהוא מתווה את הדבר הזה, שיש דבר כזה שאדם הכניס את עצמו לניסיון, ורק אז אתה תמצא שכן, זה בעצם מתוכנן מאת השם, אבל זה מצב שיכול להיות לא להצליח. נקרא את זה ממש בזריזות. במידה הזו נהג הקדוש ברוך הוא עם ישראל וסתם לארץ, הם חטאו ולא רצו להוריש. וכולי, מביאים פסוקים, ואז השם אומר, לא הוסיף עוד להוריש איש מפני מנהגויים אשר עזב יהושע וימות. וכתיב היו לנסות את ישראל, הם חטאו ולא הורישו אותם וכרתו להם ברית, והוא רצה לעשות עמהם נס, להיות איש אחד רודף אלף בתחילה, והתנסו בדבר ונכשלו, והניסיון הזה לא בחפצו של הקדוש ברוך הוא נעשה, אלא הוא עומד ומצווה להם לאורישם והם לא שמעו. אז זה נגע ביכולת שצריך להעריך בה, שבעצם השם נותן מראש את אפשרות האם להיכנס לניסיון או לא. הוא אומר, אם תהלך לדרך הזאת, בכלל לא תיכנס לניסיון. חושב שבעצם הרמב"ן אומר, אם תמצא, אני לא בטוח בזה, אבל הוא אומר, אם תמצא מצב שכאשר כבר עם ישראל בבעיה, אז נאמר שהיא ניסיון, זה אומר שניסיון מהסוג השני. לא ניסיון שהשם תכנן להראות את גבולת האדם, אלא ניסיון שהועיל וחטאתם אתם במצב הזה, אז יכול להיות שיקשלו בזה, וזה מה שקרה בדור הזה. טוב, אז פעם באה אולי קצת נדבר על הסיבה הרביעית של למה, או החמישית, למה השם ישראל את הגויים בארץ, למען דעת ברורות מישראל, למען המלחמה. טוב, זאת השם. וגם נתחיל סוף סוף אחרי זה את השופטים, את קושן רשתיים.